ואנחנו רוצים לדבר עם יוסי אריה, מנכ"ל מכון האנרגיה. שלום לך, אדוני.
שלום לכם.
אוקיי, אז מה, אתה בטח מברך על ההחלטה של שרת האנרגיה להגנת הסביבה, לעצור את הפרויקטים עתידיים של חיפושי גז ונפט.
אני חושב שזו החלטה מטופשת. אני חושב שמה שקרה במשק האנרגיה בשנים האחרונות, זה מתנה גדולה לישראל. ממש מתנה גדולה.
אנחנו יודעים, אבל הם חושבים שהמתנה הזאת מסכנת את הסביבה ועלולה ליצור מפגעים סביבתיים, ולכן הם מבקשים לעבור לאנרגיה ירוקה וכולי.
חד משמעית, אם לא היינו מוצאים את הגז מהאדמה, רגע, אני אנסה לשפר.
אני בקושי שומע אותך, אדוני, הטלפון שלך נורא.
הלו?
כן. לא, זה בלתי אפשרי, אתה מדבר מהטלפון, אני לא יכול, ננסה אותו אחר. עכשיו רגע, בוא אדבר איתך משהו על מה שכתבה גברת זהבה גלאון. רגע, הוא איתנו בחזרה בקו. כן, יוסי, תן את ה...
כן. אם לא היו מוצאים את הגז מהאדמה, מצבנו היה היום בנורא גם מבחינה הסביבתית.
אני מסכים, אני חושב שכן.
למה? כי מה שהיה קורה, היינו, האנרגיה מתחדשת לא נותנת מענה לביקושים, אחרי הקורונה יש ביקושים, לא היינו מצליחים להפעיל, היינו צריכים לחזור להפעיל תחנות פחמיות, היינו צריכים להחזיר להפעיל תחנות מיושנות.
כמה מכוח האנרגיה היום, כמה אחוזים היום תופס מה שנקרא האנרגיה המתחדשת הזאת? כמה היום אנחנו מופעלים בגז וכמה לא מתחדשת?
כמה שאני זוכר במשק החשמל זה 6% בערך.
זה אנרגיות מתחדשות, לא גז. תראה, השמש זה נחמד, והרוח זה נחמד, רק שזה לא מספיק. יכול להיות שמצאו...
זה לא קיים בישראל, צריך לדעת את זה. זה לא קיים בישראל.
אגב, זה אחד הדברים המדהימים, כי מצד אחד, הארגוני טבע והירוקים אמרו, צריך לעבור לאנרגיה מתחדשת. הציבו את הטורבינות האלה של החשמל, והוא זורק את הנשרים. אז כאילו, איך אתם רוצים גדל שמש, שאתם רוצים כאילו לעבוד עם קופסאות אשל ולהגיד, שמש, תבואי, אני רוצה לך להפעיל חשמל. עכשיו, אני לא בן אדם שרוצה להרוס את כדור הארץ, אבל אין ספק בכלל שגז זה פחות
מזיק מדברים אחרים. לא, אבל חוות סולריות וזה, זה כן.
אבל זה לא מספיק. זה נחמד.
כדי להגיע לאחוזי אנרגיה מתחדשת גבוהים, אתה צריך להזן בין מספר מקורות. רוח, שמש, הידרו, אטום. אין את זה בארץ. בארץ יש רק שמש.
הוא אומר שצריך...
ושמש יכולה להוביל אותך למקסימום 10%, לא יותר.
עכשיו, אני מנסה להבין, מה זה אומר לשוק העניין, מה זה אומר לגבי שוק המשקיעים, כשיש, זה עדיין לא החלטת ממשלה, זה היא שוקלת להקפיא.
גם אין לה סיכוי בכלל להחלטה
לא,
הזאת.
לא, השאלה נניח, מה זה אומר מבחינת משקיעים וכולי?
לא, כל הדברים שהיא אומרת כרגע, כמו שאמר קודמך, הקולגה שלך, אין לזה סיכוי, כי אחרת זה לא אנרגיה מתחדשת או אנרגיה קונבנציונלית. זה אם אנחנו נלך להחלטות האלה, לא יהיה כאן בכלל אנרגיה בישראל, לא תהיה בכלל כלכלה. זה לא חלופה אם ואם.
לא, אבל אתה מסכים איתי, מה אתה בעצם, מה התשובה שלך לטענות של זנדברג וחבריה, שהם צודקים, כן, המציאות, גם מציאות האקלים, צריך להתייחס אליה. יש כאן משבר נוראי, אתה יודע.
מציאות האקלים היא בהחלט דבר שצריך לטפל בו, וצריך לטפל בו מהר, ולהפחית את פליטות
הסיוע. אז מה, אז רק לא לאכול פלסטיק, מה עוד עושים?
לא, אתה צריך ללכת לחלופות שאתה יכול לעבוד איתן. אתה צריך לבחור מבין החלופות שעומדות...
כמו,
הגז הוא טוב יותר. גז טבעי יותר טוב מפחם. בוא נתחיל מזה.
גז טבעי יותר טוב מפחם ויותר טוב מפחם.
אתה מכיר את זה, גדלת בחדרה. תראה איך אתה משתעל. בדיוק. כל היום בחדרה אין לך פחם.
אגב, יום אחד מישהו יבדוק את אחוז חולי הסרטן בחדרה, כמו שבחיפה היה, ואני לא מקנה מה יהיה. ככה כל ראשי החדרה לדורותיהם בכלא, בכלל לא יודע מה יהיה.
אבל יש לנו גז טבעי, והגז טבעי הפחית בצורה משמעותית את הפליטות של הגזים ושל המזהמים. אם לא היה גז טבעי, והיית ממשיך, והיית בונה על אנרגיות מתחדשות שלא היו מגיעות, היית מוצא את עצמך עם עוד פעם חזרה,
את זה הבנו. עכשיו, מה הסיפור עם קצה? אומרים בממשלה, הצינור הזה עשוי לפגוע, אם הוא יעבור, רוצים להעביר נפט בצינור, במחליות, עד לנמל אילת, ושם מחבר אותו
לצינור. יפגע בשוניות.
ושם מחבר אותו לצינור. נורות, ואולי הם צודקים. הנפט הזה, אם תהיה פה דליפה ממחלית, גמרת את כל מפרץ אילת, גמרת את כל הריף.
אנחנו יודעים היום לעשות סקרי סיכונים ולבחון עלות תועלת מכל עסקה. אני חושב שהעסקה הזאת של קצא"א, כשעושים לה את העלות תועלת, היא תורמת למשק הישראלי.
איך? הרי אנחנו רק תורמת כסף. היא תורמת כסף, היא לא תורמת.
היא גם תורמת כלכלית וגם תורמת במישור המדיני. אם היינו הולכים לפי אותה ראש של הירוקים, אז גם לא היינו מוצאים, לראש של
זה, לא, אבל צריך להגיד את זה, יוסי, יוסי, צריך להגיד את זה, אנשים אולי לא מבינים. הצינור שיעבור פה, ישראל לא תהנה מהנפט הזה, אוקיי? תהנה כמה שזה לא. בסדר, אנחנו נהיה תחנת מעבר. בסדר. זה הכל.
אבל אנחנו גם תחנת מעבר, אנחנו מעבירים גז למצרים, הם מעבירים זה. תשמע,
אבל גז פחות מזיק מנפט.
בסוף הפכנו, בסוף, באופן מדהים, אתה זוכר, תמיד היום מספרים את הבדיחה על משה רבנו וזה, וכאילו, איך אנחנו קיבלנו, בסוף יש לנו פה הוצאות, זה לא סתם שהחיזבאללה עכשיו גם הכריז שהם הולכים להתווכח על הגבולות מול ישראל.
חוץ מגז, איזה הוצאות יש פה?
זה הוצא, גז זה הוצא.
לא, אני אומר, חוץ מגז.
המוח היהודי, תראה איזה אנשים כמוך, למשל, שמובילים את העולם, זוכה פרס נובל וכולי. זה אתה העתיד שלנו. יוסי אריה, מנכ"ל מכון האנרגיה. דווקא הסכמתי איתך, אבל אני צריך לדבר עם זנדברג, ואני מקווה.
כן, אני חסר בשיחה הזאת נגיד עוד צד.
לא, אני אשמח לדבר, אני שומע את הצד הזה, שומעים את הטענות שלהם, אני רוצה לשמוע את הדברים אחרים, וגם שאלנו אותו.
אני רק רוצה לחדד, אני חושב שהטיפול בסוגיות האקלים הוא חשוב מעין כמותו.
אתה תהיה בוועידת האקלים בגלאסגו, אנחנו נראה אותך?
אני רק חושב שצריך לעשות אותו בצורה חכמה ונכונה, ככה שהמשק הישראלי והציבור יצאו מורווחים. אני אתן לכם עוד דוגמה, מדברים הרבה בשבוע האחרון על תוכנית אקלים. תוכנית האקלים של ממשלת ישראל היא תוכנית לפתור חסמים, לפתור בירוקרטיה, אין בה שום אמירה משמעות, אין בה שום אמירה, אין בה שום משהו חדש. באירופה משקיעים מיליארדים בפיתוח טכנולוגיות חדשות כדי להתמודד עם סוגיית האקלים. פה השקיעו כמה מאות מיליוני יורו כדי לפתור חסמים.
יוסי, הכל נכון מה שאתה אומר וגם הוא עושה שכל. אני אגיד לך רק דבר אחד. בסוף, 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 כתוצאה ממזג האוויר, לא, אני מבין קטן מאוד באנרגיה ואין לי אנרגיה אפילו. אבל אני אגיד לך דבר אחד. שבסוף, בסוף, שריפה אחת כמו שהייתה בירושלים, כתוצאה מהצטה עם חום כבד, או לא כתוצאה מהצטה, בסוף הנזק שהיא עושה, שגם בעשרות מיליונים, אם לא מאות מיליונים, היא בסוף מתקזזת בדיוק עם החיסכון האנרגטי וכל דברים שאתה מדבר. אני צריך למצוא את האיזון.
אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, שהוא מאוד מפחיד אותי, כי אני בימים האחרונים קורא עוד ועוד על סין. ההשפעה של ישראל על כדור הארץ היא זניחה. ההשפעה הגדולה היא של מעצמות ענק כמו סין ועודו, מעצמות שמתפתחות, וסין לא מתכוונת לעמוד בתנאים שעומדים בהם מדינות המערב, והיא לא מכבדת, זה כמו שהיא גונבת מידע, היא התחילה בתור בהתחלה כאילו לנסות פתח, אנחנו מגיעים לעולם שבו אנחנו נדבר יפה, נדבר את נכון, נגיד את הדברים הנכונים,
זה לא חשוב לנכון,
ואנחנו עומדים מול מעצמה שפשוט לא תספור.
אבל מה הטיעון? אז לא לעשות כלום? כן. שיוחאי יהיה עוד, הטיעון, עוד 20 שנה יוחאי צריך לחיות
לא
משנה, אז הבן שלי, אז דור יהיה במציאות שבה יש 35 מעלות
בחורף? זה לא יעזור, תוריד את החום, מה זה יעזור אם הסינים והאודים לא עושים? מה תגיד להם, בסיני, תגיד לה, תורידו את החום, הם יגידו לך, מי אתה בכלל? דוד ורטיים, איזה מדינה אתה? כמה אתה? 9 מיליון? אנחנו 1.5 מיליארד. מי יותר חזק? מי יותר חזק?
לא יודע, תן לי שי לשתות.
בקיצור, אז אנחנו קצת כמו פול גז בניוטרל. טוב, יוסי אריה, תודה רבה לך, תודה רבה, מנכ"ל מכון האנרגיה.
תודה לך.
היום בבוקר זהבה גלאון כתבה בארץ, היא לא עונה על זה, היא כתבה טור נגד הימין, ואז היא מסיימת אותו ככה. התשובה לימין פשוטה, תקשיב יא חתיכת בהמה גזענית הומופובית, שונאת זרים, שונאת נשים, שחותרת לגרור אותנו למשטר טליבני. איננו פוחדים ממך, יש לנו עקרונות, שוויון, אהבת האדם, חירות, אחווה, ועכשיו לך מפה לפני שנטפל בך כמו שטיפלנו בפשיסטים.
למי כותבת את זה?
לימין, לימנים. אז אני אומר לזה, אבא, א', תבואי להתראיין, וב', תגידי, איך תטפלי בנו? מה תעשי לנו? מה זה תטפלו בפשיסטים? איך בדיוק? איך את רוצה? תוצא שאני אבוא עם הידיים כבר קשורות באזיקון, עם פלנלית על העיניים, יישא למתקן חולות, תשמע. והעיקר היא אומרת שהיא באה בשם האהבה, בשם החירות, בשם האחווה.